נמשיך לעמוד 1869. אנחנו נמצאים באותו ספר, כתבי רבש, כרך ג', אנחנו ממשיכים למאמר הבא בעמוד 1869, הצילנו מיד הרועים.
כן, כן.
ויאמר משה, ואמרו לי, מה שמו, מה אמר אליהם? ויאמר אלוקים אל משה, אהיה אשר אהיה.
אקי אשר
אקי. אקי אשר אקי. ויאמר, כה תאמר לבני ישראל, אקי אשלחני אליכם. ופרש רש"י, אקי עמם בצרה זו, אשר אקי עמם בשיעבוד שאר מלכיות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מה אני מזכיר להם צרה אחרת? דיים בצרה זו. אמר לו, יפה אמרת, כה תאמר לבני ישראל, אקי אשלחני עליכם.
זאת אומרת, אקי אחד.
ופרש רש"י, שהקדוש ברוך הוא חזר, מה שאמר מקודם למשה לבדו, ואמר שני פעמים אקי.
למשה.
ולישראל אמר רק פעם אחד אקי. ותאמרנה, איש מצרי הצילנו מיד הרועים. איתה במדרש משל, לאחד שנשכו הערוד, והיה רץ לתת רגליו במים. נתנו לנהר, וראה תינוק אחד, שהוא שוקע במים, ושלח ידו והצילו. אמר לו התינוק, אילולא אתה כבר הייתי מת. אמר לתינוק, לא אני הצלתיך, אלא הערוד, שנשכני וברחתי ממנו, הוא הצילך. ולכך אמרו לאביהם, איש מצרי הצילנו מיד הרועים. מי גרם לזה שיבוא אצלנו? איש מצרי, שהרג.
זאת אומרת שמצד אחד נעשה מוות, מצד שני זה נותן חיים. יצר הרע עובד מצד אחד, בזה הוא נותן להיוולד, ליצר הטוב מצד השני.
ומה בא זה להשמיענו? זהו, אפשר לפרש על דרך הרמז. הנה משה שיבוא לכלל ישראל לומר להם שהשם יוציאה מהגלות, אז אמר לו, אקי פעם אחת. היינו, שרק גלות יש להם בזה, שישראל הוא בגלות אצל אומות העולם. היינו, שיש להבחין בין הגוי של ישראל, שהוא בגלות בין הגויים, שהאדם רוצה מה שהגויים רוצים. היינו, כל דברים הגשמיים, והגויים לא נותנים להם מה שרוצים. והגויים של אומות העולם שולטים על בחינות גויים של עם ישראל, שזה נקרא גלות גשמית. אבל עיקר הגלות, שבחינת ישראל שבאדם, היינו מה שהוא צריך לשמור את התורה ומצוות, והגויים הנמצאים באדם עצמו, לא נותנים לו חופש לעשות מה שהוא רוצה. ואז האדם מרגיש שהוא נמצא בגלות בתוך הגוף שלו. ומטרם שהאדם יוצא מגלות זה, היינו מתאוות גשמיות, אין הוא מסוגל להרגיש תענוגים רוחניים מתורה ומצוות. אז נותנים להבין לגוף שכדאי לו לוותר על תאוות גשמיות, שעל ידי זה יזכה לתענוגים אמיתיים. וזה כשמתחיל לוותר על תאוות גשמיים. אז הגוף רוצה להראות שליטתו, שנותן התנגדות על המעשים שלו. וזה שאמר הכתוב, ומאז באתי לפרעו לדבר בשמך, הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. היינו, מטרם שמתחילים לדבר עם הגוף, הנקרא פרעו הרשע, לדבר בשמך, היינו, לוותר הכל בשביל השם, אז רואים את השפלות של הגוף, ומתחילים להרגיש את הגלות. וזה אקיה פעם אחת, היינו בצרה זו. וזה שייך לכלל ישראל. אבל יש עבודה הנקראת בחינת משה, שהיא בחינת תורה, שהיא צרה הבית. היינו, בזמן שהאדם כבר זכה לתענוגים רוחניים, שאז יש צרה, שלא יכול לכוון אז על מנת להשפיע. היינו שיהיה לו החלטה אם חס ושלום לא בשביל מצווה, הוא מוותר על התענוגים הרוחניים. זה קשה יותר מלוותר על תענוגים הגשמיים, משום שככל שהתענוג גדול ביותר, יותר קשה הוויתור על התענוג. וזה נקרא אקיה שנייה, היינו צרה אחרת. אבל זה שייך רק לבני תורה, הנקרא בחינת משה, וזה לא ללמוד לכלל ישראל, אלא לבני תורה, שהם צריכים לדעת שגם תענוגים רוחניים אסור לקבל לתועלת עצמו, רק בעל מנת להשפיע, המכונה מסך ועוביות.
כמו שאנחנו באים לעם ישראל ואנחנו אומרים, נעשה חיבור, יהיה לנו טוב. כן? ואצלנו כאן אנחנו אומרים, חיבור צריך להיות גם כן לשם שמיים.
והקדוש ברוך הוא הבטיח למשה שהוא יוציא אותם מצרה ראשונה ומצרה שנייה. אבל צריכים לדעת שעיקר היציאה מצרה ראשונה, שהיא יציאה מתאוות גשמיות, שבלי זה אי אפשר להגיע לתענוגים רוחניים. וזה משל המדרש על איש מצרי הצילנו מיד הרועים. היינו, זה שהרג המצרי, היינו הסיבה הראשונה, שצריכים גם כן לזכור, אפילו אחר כך, כשבא למצב הבית, שהוא הגלות של תענוגים רוחניים, שצריכים לקבל אותם על מנת להשפיע, והגוף לא מסכים. היינו, הרג את המצרי, הכוונה על תאוות גשמיות, הנקרא בחינת מצרי. מה שאין כן, אחר כך, הצרה השנייה היא כבר בחינת ישראל. היינו שיש לו תענוגים רוחניים, ומכל מקום הוא נמצא בצרה. מזה שצריך להתגבר על מנת להשפיע, ושצריך שהשם יגאלו גם מצרה זו. שוב, מאמר הצילנו מיד הרועים. ויאמר משה, ואמרו לי, מה שמו? מה אמר אליהם? ויאמר אלוקים אל משה, אקיה אשר אקיה. ויאמר, כה תאמר לבני ישראל, אקיה שלחני אליכם. ופירש רש"י, אקיה עמם בצרה זו, אשר אקיה עמם בשעבוד שער מלכיות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מה אני מזכיר להם צרה אחרת? דיים בצרה זו. אמר לו, יפה אמרת. כה תאמר לבני ישראל, אקיה שלחני עליכם. ופירש רש"י, שהקדוש ברוך הוא חזר, מה שאמר מקודם למשה לבדו, ואמר שני פעמים אקיה, ולישראל אמר רק פעם אחד אקיה. ותאמרנה, איש מצרי הצילנו מיד הרועים. היתה במדרש משל, לאחד שנשכו הערוד, והיה רץ לתת רגליו במים. נתנו לנהר, וראה תינוק אחד שהוא שוקע במים, ושלח ידו והצילו. אמר לו התינוק, אלולא אתה כבר הייתי מת. אמר לתינוק, לא אני הצלתיך, אלא הערוד, שנשכני וברחתי ממנו, הוא הצילך. ולכך אמרו לאביהן, איש מצרי הצילנו מיד הרועים. מי גרם לזה שיבוא אצלנו? איש מצרי, שהרג. ומה בא זה להשמיענו? זהו אפשר לפרש על דרך הרמז. הנה משה, שיבוא לכלל ישראל, לומר להם שהשם יוציאה מהגלות, אז אמר לו, אקיה פעם אחת. היינו, שרק גלות יש להם בזה. שישראל הוא בגלות אצל אומות העולם. היינו, שיש להבחין בין הגוי של ישראל, שהוא בגלות בין הגויים. שהאדם רוצה מה שהגויים רוצים. היינו, כל דברים הגשמיים, והגויים לא נותנים להם מה שרוצים. והגויים של אומות העולם שולטים על בחינת גויים של עם ישראל, שזה נקרא גלות גשמית. אבל עיקר הגלות, שבחינת ישראל שבאדם, היינו, משהו צריך לשמור את התורה ומצוות, והגויים הנמצאים באדם עצמו, לא נותנים לו חופש לעשות מה שהוא רוצה. ואז האדם מרגיש שהוא נמצא בגלות בתוך הגוף שלו. ומטרם שהאדם יוצא מגלות זה, היינו מתאוות גשמיות, אין הוא מסוגל להרגיש תענוגים רוחניים מתורה ומצוות. אז נותנים להבין לגוף שכדאי לו לוותר על תאוות גשמיות, שעל ידי זה יזכה לתענוגים אמיתיים. וזה כשמתחיל לוותר על תאוות גשמיים, אז הגוף רוצה להראות שליטתו, שנותן התנגדות על המעשים שלו. וזה שאמר הכתוב, ומאז באתי לפרעה לדבר בשמך, הרע על העם הזה, והצל לא הצלת את עמך. היינו, מטרם שמתחילים לדבר עם הגוף, הנקרא פרעה הרשע, לדבר בשמך, היינו לוותר הכל בשביל השם, אז רואים את השפלות של הגוף, ומתחילים להרגיש את הגלות. וזה אקיה פעם אחת, היינו בצרה זו. וזה שייך לכלל ישראל. אבל יש עבודה הנקראת בחינת משה, שהיא בחינת תורה, שהיא צרה הבית. היינו, בזמן שהאדם כבר זכה לתענוגים רוחניים, שאז יש צרה, שלא יכול לכוון אז על מנת להשפיע. היינו, שיהיה לו החלטה, אם חס ושלום לא בשביל מצווה, הוא מוותר על התענוגים הרוחניים. זה קשה יותר מלוותר על תענוגים הגשמיים, משום שככל שהתענוג גדול ביותר, יותר קשה הוויתור על התענוג. וזה נקרא אקיה שנייה, היינו צרה אחרת. אבל זה שייך רק לבני תורה, הנקרא בחינת משה, וזה לא ללמוד לכלל ישראל, אלא לבני תורה, שהם צריכים לדעת שגם תענוגים רוחניים אסור לקבל לתועלת עצמו. רק בעל מנת להשפיע, המכונה מסך ועוביות. והקדוש ברוך הוא הבטיח למשה שהוא יוציא אותם מצרה ראשונה ומצרה שנייה. אבל צריכים לדעת שעיקר היציאה מצרה ראשונה, שהיא יציאה מתאוות גשמיות, שבלי זה אי אפשר להגיע לתענוגים רוחניים. וזה משל המדרש על איש מצרי הצילנו מיד הרועים. היינו, זה שהרג המצרי, היינו הסיבה הראשונה, שצריכים גם כן לזכור, אפילו אחר כך, כשבא למצב הבית, שהוא הגלות של תענוגים רוחניים, שצריכים לקבל אותם על מנת להשפיע, והגוף לא מסכים. היינו, הרג את המצרי, הכוונה על תאוות גשמיות, הנקרא בחינת מצרי. מה שאין כן, אחר כך, הצרה השנייה היא כבר בחינת ישראל. היינו שיש לו תענוגים רוחניים, ומכל מקום הוא נמצא בצרה, מזה שצריך להתגבר על מנת להשפיע, ושצריך שהשם יגלו גם מצרה זו.
נו, בוא קודם על מאמר הזה. מה זה שני העיקה שאנחנו צריכים לבצע? מה זה שני העיקה שאדם צריך לבצע? עיקה ראשון ועיקה שני, מה הקשר ביניהם ומה הסדר ביניהם? בבקשה.
הראשון זה שהוא הורג את המצרי, שהוא מוכן לוותר על תענוגים גשמיים, שהכל יהיה רק לשם שמיים. והשני זה שגם את התענוגים הרוחניים הוא לא מוכן לקבל לעצמו, אלא הכל גם כן לשם שמיים.
כן, זה שני צדדים של שמגדלים ובונים את האדם שהוא באמצע.
מה שדיברנו במאמר הקודם, בחינת מוחה ובחינת ליבה, שיש שני שלבים, שני תיקונים שצריך לעשות.
צרה אחת זה הוויתור על התאוות הגשמיות, וצרה שנייה, העיקה השני, זה התענוגים הרוחניים שגם עליהם צריך לעשות, כמו שאמרת, על מנת להשפיע.
כן, במילים אחרות, הוויתור הראשון הוא על רצונות גשמיים, הוויתור השני הוא על הכוונה על מנת לקבל.
כן, בעניין שהם תלויים אחד בשני, ואני לא יכול להגיע לוויתור על תענוגים רוחניים, אלא אם כן קודם כל אני בורח מהרוד, שקודם כל אני צריך לברוח מהמילואים הגשמיים, ורק אז אני יכול לברוח מרוחניים.
בהתחלה אנחנו צריכים להתגבר על הגלות, שאנחנו משתדלים לעשות מאמצים לחיבור, אבל התענוגים של המצרים הם יותר חזקים. זו התגברות הראשונה, ואחר כך אנחנו כבר מקבלים כוחות פתאום ויכולת לעשות מאמצים בחיבור, ואז גם זה צריך ללכת להשפיע נחת רוח.
כן, ועוד נקודה יפה שעלתה פה זה שהשני העיקה האלה זה רק כלפינו, כלפי בני ברוך, ושאר העם יהיה לו רק את העיקה האחד של הגשמיים.
כן, בהתחלה מספרים לאדם רק על הראשון, תוותר על תענוגים גשמיים, יהיה לך תענוג רוחני. וכשמגיע לשני, אומרים לו גם על זה אתה צריך לוותר. זאת אומרת, אין, העבודה שלנו היא רק לשם שמיים.
מה זה נקרא לוותר על התענוג הגשמי למען תענוג הרוחני? אם תענוג הרוחני יותר גדול, אז איזה ויתור יש כאן? בבקשה.
בינתיים בשבילנו זה מאוד דבר ראשוני שאנחנו צריכים לעבור, לוותר על התענוג הגשמי ולצאת לרוחניות במשהו. ואז
אנחנו מבינים שאין ויתור על הרצון על התענוג הגשמי בשביל תענוג רוחני, אלא רק או חשבון שמה יותר טוב לי, או שאני מסוגל...
אתם לא מנסים לקבל תשובה בפנים, ביניכם? כי ככה לא, אין לכם תשובות. זה כל מה שאני שומע, או ככה, או דרך אוזניה, זה לא לכיוון. תנסו מתוך נטייה לחיבור, לקבל תשובה רגשית. בבקשה.
בואו נחזור על השאלה הקודם. מה השאלה?
המצרים לא מבררים אלה בחיבור בלבד. כל ההבדל. חיבור או חוסר חיבור, זה כל המצרים. בבקשה.
צריך גם להצטער על זה שאנחנו לא מצטערים, שאנחנו כל אחד יושב בביתו עכשיו. מה זה לוותר על תענוג גשמי למד תענוג רוחני? אם התענוג הרוחני יותר גדול, איזה ויתור יש כאן? זה נכון, אם אנחנו מוותרים על תענוג קטן יותר בשביל תענוג גדול יותר, זה לא ויתור. וגם לא ברור מה זה ויתור על תענוג גשמי, על איזה תענוגים גשמיים כבר צריך לבד, איזה תענוגים גשמיים יש? כאילו, ממה אנחנו נהנים? מאוכל? זה בטח לא הכוונה לבהמיות. נכון?
כן. גם מעבר לזה, כאילו, אנחנו דווקא אומרים לקהל הרחב שתתחברו ואז תשיגו את כל התענוגים הגשמיים, אז כאילו... לא ברור לי איזה ויתור יש פה. להפך, דווקא ברגע שמתפתחת הנקודה שבלב, אז היא לא מסתפקת מהתענוגים הגשמיים, והיא רוצה כבר משהו מעבר, אז היא משתוקקת לאיזה תענוג עליון.
לא יודע, אני דווקא מרגיש שיש הרבה על מה לוותר בגשמיות, אפילו שינה. כל דבר קטן אפשר להגדיל לך, זה לא בעיה. ואתה צריך לעשות חשבון לטובת החברה מאשר לטובת עצמך. חשבון מאוד לא פשוט. ובאמת שאין כאן ויתור, אלא חייבים לקבל חשיבות מהסביבה למשהו, שזה, אז אתה יכול כביכול לעשות ויתור. זה הוויתורים.
אני רוצה במשפט רק לחזור על ההכוונה שקיבלנו. בואו נתקבץ בינינו ונמצא ממש את ה... נגלה בינינו את דברי הרב. יש ויתור.
כשאני קם בבוקר והולך לשיעור, אני מוותר על השינה או לא? בבקשה. תדונו, פשוט. על דבר שכל אחד מבין מה זה. בבקשה.
נו.
ניב. אין לך בעיה, בסדר, קדימה, קדימה.
כל פעם יש התגברות יותר גדולה, בטח שקם כלפי שינה, אבל וגם, וזה אולי מה שמחדד את השאלה הקודמת אפילו, שבתכלס שום תענוג רוחני אני לא יכול למדוד אותו בפועל.
ואם אני על ידי החברה מגדיל את החשיבות הלימוד והמטרה והכל, וזה גדול בעיניי, כן? ואז אני יכול לקום ולבוא ללמוד, מה שאתמול לא יכולתי. זה נקרא התגברות נכונה, רוחנית, או אני מחליף פרה בחמור. זה נעשה יותר חשוב בעיניי וזה פחות. כך עם כל דבר בחיים.
נכון.
אז מה עושים? קדימה. איפה היא ההתגברות האמיתית?
ההתגברות האמיתית היא רק בכוונה. אתה יכול לקום מהשינה.
ביניכם תחפשו.
והחשבון שלך יהיה להשיג תענוג יותר גדול בזה? תענוג רוחני, או שאתה יכול לקום מהשינה ולחשוב איך כל הפעולות שלי מעכשיו הן לטובת החברה. ולתת כאילו כוחות רק לזה, ושהכל יהיה רק בשבילם. והמעמד שלך בזה הוא אולי ויתור על הרצון לקבל שלך.
רק במקום שיש לי קושי, אני יכול שמה לברר משהו. גם כשאני קם בבוקר לשיעור וגם עכשיו מחפשים אנחנו חיבור, מחפשים את האחד בינינו, התשובה השלמה בינינו.
גם עכשיו שאני מת מהעייפות, השאלה היא מה אני מחפש. אני מחפש, באתי לפה בשביל מה? בשביל לחפש תענוג רוחני? לחפש איזושהי תועלת שתצא מזה? או שאני מסוגל לברר שבאתי לפה באמת, כמו שאבי אמר, למען החברה, בשביל להשפיע נחת רוח לבורא, בשביל להתחבר. מה, ופה מגיע הבירור הזה של רוחני מול גשמי. מה, מה הכוונה שמאחורי זה? מה, מה אני מנסה להשיג?
אני בטוח לא באתי בשביל החברה, אני באתי מכיוון שיש לי צרכים, אני מוכן לוותר בשביל הצרכים האלה, בשביל איך שאני מצייר רוחניות, כן, תענוג רוחני, ודאי שאני מוכן לוותר על שינה, זה לא ויתור. כמו שאני נגיד מוכן להזיע קשה בעבודה בשביל לקבל כסף, אז מה, זה ויתור, אני מוותר על הכוחות שלי? לא, אני מקבל על זה מזכורת. אנחנו כולנו מצפים לקבל מזכורת, רוחניות, נצחיות, שלמות, לא לישון בשביל זה, סבבה, עד שאני אתעלף. אני מוכן לעבוד עד שאני אתעלף, כי אם אני אתעלף, אני אקבל כפול מזכורת. אז אני רוצה להתעלף כבר עכשיו. אז איזה ויתור יש כאן? נראה לי שאנחנו בכלל לא יודעים מה זה ויתורים. אנחנו רק רוצים יותר, יותר, יותר לקבל.
כן, מאוד מסכים ש... בסופו של דבר אנחנו הולכים אחרי איפה שיש מילוי. יכול להיות לרגע אחד בבוקר יש לך איזשהו ויתור הגיע, אבל אחר כך אתה המון פעמים עושה את זה מתוך חשבונות של אם אני לא יבוא, מה הם יגידו עליי ומה יהיה וכמה השקעתי והכל הולך לזבל, וכאילו לא חסר את הסדרת, ואז אתה מפה, אתה מגיע לפה ומתחיל מפה למצוץ תענוגים. אז אותו דבר, אתה מחליף פרה בחמור, היה לך שם תענוג עד רגע מסוים, ומפה עכשיו אתה ממשיך את התענוג. ונראה לי הוויתורים צריכים להיות דווקא כמו ברגעים שיש כאלה מהלכים חברתיים מאוד גדולים, שאתה עושה צעדים נגד השכל שלך, נגד הרצון שלך, נגד כל מה שאתה חי. וכאילו כל החברה קופצת על זה, זה נראה לי הוויתורים.
לא יודע, אני מרגיש שמה שאנחנו מדברים עכשיו זה כמו עבודה ב- אם אין אני לי מי לי ואין עוד מלבדו, שאם מסתכלים מצד אין עוד מלבדו, אז איזה ויתור ואיזה כלום. בחיים שלך לא עשית שום דבר, שום החלטה. אבל בפועל, כל רגע, אדם מרגיש שהוא צריך לעשות מאמץ, גם עכשיו, שאנחנו מדברים בסדנה.
מה, מה היא העבודה במוחה וליבה? גם במוחה וגם בליבה, בעקי ראשון, לעומת במוחה וליבה, בעקי השני.
בעקי ראשון... עבודה היא שאני מרגיש מילוי בתענוגים גשמיים וצריך לקבל השפעה מסביבה, לחפש התרוממות רוח מהסביבה כדי לעבוד כלפי רוחניות. כשנגיע לשלב הזה נדבר.
תמיד אנחנו עושים עבודה וויתור כי אנחנו מוסיפים מוסיפים מאמץ, והמאמץ הזה הוא תמיד צריך להיות, הוא תמיד נוסף למה שאנחנו מרגישים ברצון. טוב לי, רע לי, צריך להתגבר על איזה תענוג כזה או אחר, זה נמצאים כל הזמן, צריך כל הזמן להיות במאמץ ולהאיץ. זה עניין של ללוש את הבצק כל הזמן. ואז זה לא רק להחליף פרה וחמור, כי גדל גם האדם יחד עם הוויתורים האלה.
בוא נזכור שאנחנו צריכים להיות עכשיו בשמחה, שיש לנו הזדמנות להתאמץ בחיבור, והשאלות האלה הן שאלות טובות מאוד, כי הן גורמות למאמץ הזה. מה שתוך כדי מה שאני ואסף דיברו, קפץ לי לראש שאולי זה הצערה הראשונה, זה לעשות באמת, לצמצם את המוח, את כל המחשבות האגואיסטיות האלה, כל הגניבה הזה, האגואיסטית, ופשוט להתמודד איתה, זה פשוט לעצור את זה. ואותו דבר כלפי השני, הצערה השנייה. אבל שם זה כבר יהיה רגשי כלפי הלב.
אני רק שואל את עצמי מה שהתחלנו, מי הולך לדבר עם פרו, כאילו, בשמי. אני לא, אין סיכוי כאילו שאני הולך לריב איתו. זה גם בראשון, גם בשני, באמת לא ברור איך אדם בסופו של דבר יוצא מעצמו ועושה פעולה אמיתית לשם שמיים, גם כמו שהחברים כאן אמרו. כאילו, איך הוא עושה חשבון שהוא לשנייה אפילו מחוץ על עצמו. אתה תלך?
השאלה כזאת גורמת לעבוד איתה בפינצטה, זה כאילו מפריע להתחבר, להרגיש משהו אחד כזה בינינו, ולעבוד עם השכל.
נעבור לחלק הבא של השיעור.